אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
Hey, well, Moderna, ahead of a big vaccine R&D day tomorrow morning, putting out...
The COVID-19 vaccine made by Pfizer has been shown to be 97% effective.
For months, people have wondered which COVID vaccine offers the best protection.
כמעט שנה לאחר שנכנסו לחיינו, חיסוני ה-mRNA של פייזר ושל מודרנה נלחמים זה בזה. איזה מהם יותר אפקטיבי? מי מצליח לשמוע על יעילות גבוהה יותר לאורך זמן? איזה חיסון מונע הדבקה בצורה הטובה ביותר? אלה רק חלק מן השאלות שהופכות ליותר ויותר רלוונטיות בתקופה האחרונה, בקרב האימתני בין שתי החברות שמגלגלות מיליארדי דולרים בדרך לחיסון מגפת קורונה. הפרופסור סיריל כהן מאוניברסיטת בר אילן, מומחה למערכת החיסון, עוקב גם הוא ומנסה לענות על השאלה האם מדינת ישראל בחרה נכון כשהפכה למדינת מעבדה עבור ענקית התרופות האמריקנית פייזר.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם עטילה שומפלבי.
הפרופסור סיריל כהן, בוא נתחיל עם מיתוס. כל החיסונים האלה של ה-mRNA יעילים באותה עמידה?
תראה, הטכנולוגיה הזאת היא יחסית חדשה כשאנחנו בוחנים אותה ברמה של אוכלוסייה שלמה. כבר לפני 10 שנים היו ניסויים עם טכנולוגיית ה-mRNA בבני אדם, וזה התפתח לכיוון של ניסויים בחיסונים לפני בערך 4 שנים, והתגלו דברים, הייתי אומר, נפלאים. אחד היתרונות, שוב, של הטכנולוגיה של ה-mRNA זה המהירות בה אתה יכול לייצר את החיסון, וכמובן גם המהירות שבה אתה יכול אפילו לעדכן אותו. ולכן כמה חברות כבר נכנסו לנושא הזה של mRNA לפני כמה שנים, במטרה לאו דווקא להסתכל על חיסונים, חיסונים זה קצת הפתעה, אלא יותר הלכו לכיוון של טיפולים כנגד סרטן. בעזרת, הייתי אומר, מחקר במספר מקומות בעולם, הגיעו למסקנה שזה גם יכול לעבוד כפלטפורמה לחיסונים, ונכנסו מספר חברות, ויש תחרות.
Le 3 septembre dernier, Sanofi, associé au groupe britannique GSK, annonce le lancement du premier essai clinique de son vaccin contre la COVID-19.
אתה הזכרת את פייזר ואת מודרנה, אבל יש כמה חברות שניסו ולא הצליחו להגיע לקו הגמר, כמו לדוגמה קיורווק או אפילו סנופי, שלאחרונה זנחה את הפרויקט של החיסון mRNA שלה. אז בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים באמת על מי כיום שולט בתחום החיסונים של ה-mRNA, אנחנו מדברים על מודרנה ופייזר.
כשמסתכלים על הנתונים ברחבי עולם, מדברים שם על פערים לא גדולים מדי ביעילות. אחד עם 90% ומשהו, השני עם פלוס מינוס 5% פחות. מה זה אומר בעצם על המאבק, שזה מאבק יוקרה בין שתי החברות?
לא, אני לא חושב שזה רק מאבק יוקרה, לא, אני חושב שמדובר פה בבריאות, אני חושב שמדובר בבני אדם, אני חושב שמדובר בפנדמיה, ולכן אני לא הייתי מזלזל, דווקא אני יודע שחלק מהחוקרים מזלזלים בכמה אחוזים פה וכמה אחוזים שם, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל לדוגמה על הגנה, ונוכל להרחיב כמובן על זה, כי זה הנושא, ההגנה מכל מיני תופעות, לדוגמה מחלה, סימפטומטית, מחלה עם סימפטומים או אשפוזים, ואתה רואה הבדלים לדוגמה של 5% ביעילות של החיסון, גם אם אתה לוקח בחשבון שיש טעויות סטטיסטיות וכן הלאה, אם תיקח אוכלוסייה של 200,000 איש, 5% זה כבר 10,000 אנשים, והדבר הזה הוא משמעותי כשאתה מסתכל בכלל, לקחתי רק 200,000 איש, אבל אם אתה לוקח על מדינות כמו ארצות הברית, שיש שם 350 מיליון איש, כשאתה מסתכל על המספרים הגדולים, אני חושב שכל אחוז בעצם הוא חשוב, בדומה קצת להבדיל למשכנתה. כשאתה, אתה יודע, אומרים לך שפה אתה תקבל משכנתה ב-1.6% ופה ב-1.8%, לטווח הארוך, אם אחרי 4 שנים, יש לזה משמעות. ולכן אני חושב שכאן, בסופו של דבר, ממחקרים שמתקבלים ממש לאחרונה, אני חושב בחודשיים האחרונים, רואים בצורה, הייתי אומר, יחסית ברורה, שהחיסון של מודרנה הוא כנראה נותן הגנה יותר ארוכה, הוא נותן הגנה קצת יותר טובה מבחינת אשפוזים, שוב באחוזים בודדים. יש מספר מחקרים, אז כאלו שמדברים על, כמו שהזכרת, 88% לדוגמה הגנה לפייזר ו-96% למודרנה מבחינת מחלה סימפטומטית. אם מסתכלים לדוגמה לדאטה האחרון של ה-CDC, שהוא כמובן מאוד מבוסס, מסתכלים על מי שחוסן אחרי 4 חודשים, אז כבר רואים הבדל פה שהוא יחסית משמעותי, 77% הגנה לפייזר מבחינת אשפוזים, בעוד שלמודרנה יש 92%. 15% זה כבר, הייתי אומר, משהו שגורם לך לחשוב, או, יש פה חיסון שאולי יותר טוב.
אז לפי זה, כרגע, מודרנה היא טובה יותר במונחים של מדע.
תראה, מנסים להבין למה, קודם כל. וזה צריך להגיד שאין לנו את כל ההבנה ואת הנתונים, כי האירוע הוא בשיא ההתרחשות שלו. כשאתה מסתכל על הטווח הקצר, הם נראים מאוד מאוד דומים. גם צריך לקחת בחשבון שיש עוד פרמטר שהשתנה מאז הניסויים הקליניים, וזה הווריאנטים שאנחנו צריכים להתמודד איתם.
שלום לכם. זהו יום גדול למדינת ישראל, ויום גדול בדרך לניצחון שלנו על הקורונה. ברגעים אלו אנחנו חותמים על ההסכם עם חברת פייזר לקבלת 8 מיליון חיסונים עבור 4 מיליון אזרחי ישראל. החיסון של פייזר דורש 2 מנות חיסון.
אם תזכור מה שהיה פה בינואר, אנחנו זכינו בהסכם הזה להביא חיסונים שהצילו אלפי אנשים. אז אני חושב שבסופו של דבר, אם אתה מסתכל, גם כשאנחנו נלחנו נגד הווריאנט האלפא, הווריאנט הבריטי, ראינו יעילות מעולה, מצוינת, במיוחד לטווח הקצר של החיסונים של פייזר. שוב, כשאתה לוקח את הניסויים הקליניים שנעשו שנה שעברה, אתה רואה גם 94-95% כמעט אותו דבר פייזר ומודרנה. השאלה מה קורה לטווח הארוך, וזה באמת מה שאנשים מתחילים לחשוב. הנה, אנחנו הגענו לנושא של הבוסטר.
Now to the latest on the coronavirus emergency, with those vaccine mandates going into effect for New York in a matter of hours, and the Pfizer booster shots, well, they're rolling out after the CDC signed off on a third COVID jab for millions of Americans.
הבוסטר מאושר ארצות הברית, לדוגמה, לפייזר, לא מאושר למודרנה. פייזר עשו את הניסוי, הגישו את המסמכים, וגם יש כנראה איזושהי סיבה, כי רואים איזושהי ירידה ביעילות. לגבי מודרנה, אנחנו מחכים לראות את הנתונים שלהם, אבל בינתיים נראה שזה קצת יותר מגן. שאלה האם אתה יכול להשוות מישהו שקיבל בוסטר של פייזר מול מישהו שקיבל אך ורק 2 מנות ממודרנה. מתישהו, אני חושב, אנחנו גם נראה איזושהי דעיכה של מודרנה. השאלה, למה היתרון היחסי כרגע? אז יש כמה סיבות. אחת, נראית הכי פשוטה שבעולם, ומספר מדענים העלו את האפשרות הזאת, זה הכמות שקיבלו, כמות שאתה מקבל במנה של מודרנה מול כמות שאתה מקבל במנה של פייזר.
שגדולה יותר אצל מודרנה כמובן, גדולה משמעותית.
כן, היא פי 3, היא בערך פי 3 מבחינת ה-mRNA. כשמסתכלים על החיסון, הטכנולוגיות הן זהות כמעט. אז השאלה, חיפשו את ההבדלים. אז אחד ההבדלים זה כמובן המנה שקיבלו. יש אנשים שטוענים, ושוב, צריך להוכיח את זה, שה-100 מיקרוגרם של מודרנה, המנה הזאת היא יותר אפקטיבית אולי לטווח הארוך מאשר המנה של 30 מיקרוגרם של פייזר. זה האפשרות אחת. הדבר השני זה כמובן ההרכב של החיסון. במודרנה ובפייזר, כפי שאמרנו, הטכנולוגיה היא דומה מאוד. מה זה? לוקחים חתיכה של mRNA, כלומר חתיכה של חומר גנטי שמתקלה די מהר בגוף שלנו. הגוף שלנו כל הזמן, דרך אגב, מייצר mRNA, כי ככה הוא עובד, מה-DNA הוא מייצר mRNA כדי לייצר את החלבונים בגוף שלנו. אז פה אתה נותן לגוף קצת mRNA שמקודד, שבעצם מסביר לגוף איך לבנות מרכיב אחד של הווירוס של הקורונה, שנקרא חלבון הקוצן, הספייק. הגוף שלנו לוקח את המתכון, מכין את זה. אבל אתה לא יכול סתם להזריק את ה-mRNA בגוף, כי הוא יתפרק מאוד מהר. זו מולקולה שהיא מאוד מאוד עדינה ושברירית. אז צריך לעטוף את זה במין מעטפת כזאת ששומרת על ה-mRNA, גם בתהליך הייצור וכמובן גם בתהליך ההזרקה, והמעטפת הזאת היא בנויה משומנים. ולפייזר יש שימוש בשומנים שהם קצת אחרים. ויש הטוענים שאולי אחד מעורר את התגובה של מערכת החיסון בצורה קצת אחרת מהשני. הנושא הבא הוא כמובן אם מסתכלים על התגובה של הגוף, זה עוד לא נבדק. יכול להיות שאחד החיסונים מעודד יותר נוגדנים. ראינו מחקר חודש שעבר בארצות הברית שבדק בצורה, הייתי אומר, בסיסית את כמות הנוגדנים שמקבלים אחרי מנה של פייזר ומנה של מודרנה, וראו שבמודרנה אתה מקבל פי 2.5 יותר נוגדנים. כמובן גם כאן נכנס האם כל נוגדן שווה לשני. יש, אנחנו יודעים באימונולוגיה, במדע של מערכת החיסון, שיש איכויות שונות של נוגדנים, אז לא תמיד ניתן להשוות בין כמות של נוגדנים אצל בן אדם אחד לבן אדם אחר, אבל עדיין זה משהו שמבחינת החוקרים משהו שצריך לקחת בחשבון. דבר האחרון אולי שמדברים עליו הרבה זה המרווח בין שתי המנות. בפייזר, וזה מה שעשינו בארץ בצורה מאוד, הייתי אומר, קפדנית, אנחנו שמרנו על הפרש כפי שנחקר בפייזר בפרוטוקולים הקליניים של 3 שבועות. בעוד שבמודרנה המרווח בין שתי המנות שהומלץ על ידי היצרן היה 4 שבועות. על פניו, זה לא הבדל גדול כמה ימים. דרך אגב, גם בארץ אנחנו יכולנו לסטות, בוא נגיד ככה, ביומיים 3 מה-3 שבועות לכאן או לכאן, לפעמים בגלל שיקולים של זמינות של מנות, לפעמים בגלל שזה סוף שבוע וכן הלאה. אז בכל זאת יש הפרש, איך שאנחנו לא נסתכל על זה, ויש הטוענים שאולי 4 שבועות יותר טוב מ3 שבועות. האמת שיש מחקר באנגליה מאוד מעניין, שמראה שדווקא לחיסון של פייזר, עדיף אפילו לחכות 8 שבועות מאשר 3 שבועות.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך? ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם ונשתמע.
פרופסור סיריל כהן, כשיצאנו לדרך עם חיסוני ה-mRNA, דיברנו על יעילות של 50-60%, פינטזנו על זה שיהיה מושלם אם יהיו 50% או 60%. עכשיו מדברים על 96-97% בזה וקצת פחות בשני. בקיצור, המציאות היא יותר טובה ממה שציפינו, נכון? בכל מקרה, גם במודרנה וגם בפייזר.
כן, זה בוודאות, המציאות היא יותר טובה. הדבר היחיד שבכל זאת קצת הציב הרבה, הייתי אומר, מומחי בריאות וגם הציבור כולו, זה לראות את הדעיכה של החיסון. וגם כאן, לדוגמה, במחקר שהתפרסם לפני 1.5 חודש, מראים שדוגמה אחרי 0.5 שנה מול הדלטה, היכולת של פייזר למנוע הדבקה סימפטומטית הייתה 42%, בעוד של מודרנה היה 72%. שוב, אני מציע להסתכל על מספר מחקרים, לא רק על מחקר אחד, אבל התמונה הזאת חוזרת. אבל כפי שאתה הזכרת, ה-FDA החליט שמעל 50% נקבל את החיסונים האלה. זאת אומרת, באותו רגע שיהיה לפחות 50% יעילות, זה יהיה טוב. אז אין ספק שעברנו את התחזיות. עכשיו השאלה זה כמה זמן זה מחזיק.
בסופו של דבר, הפערים לא גדולים, אפילו באחוזים. מדובר פה בכמה אחוזים בודדים. כמה זה משמעותי במלחמה ששתי חברות ענק כאלה, כמו פייזר ומודרנה, שהן באות ומנסות למכור לעולם את החיסונים?
תראה, היום אני חושב שבסופו של דבר, כפי שאמרת, שני החיסונים האלו טובים, אפילו מצוינים, הייתי אומר. גם אם אתה משווה גם לתחרות, יש לנו גם את אסטרזנקה, ג'ונסון אנד ג'ונסון, החיסונים הסינים, הם עדיין, כאילו, זה החיסונים המובילים. אז כרגע הייתי אומר לך שפחות, אני חושב שמה שקובע יותר זה הזמינות של החיסונים האלה. זאת אומרת, אתה רואה הרבה מדינות שמציעים גם את מודרנה וגם את פייזר באותה נשימה. זה לא שיש איזושהי בעיה מהבחינה הזאת, אבל השאלה מה יהיה עוד כמה שנים, או עוד כמה חודשים. שהאבק ישקע כשבעצם נסתכל קדימה לגבי האפשרויות לחסן, לא בבעלה, לא במצב חירום, למרות שפייזר דרך אגב קיבל את האישור הקבוע שלו לבני 16 עד 120 מה-FDA. השאלה מה יהיה אז, כשלא נהיה במצב חירום, האם נוכל להיות קצת יותר פיקי, קצת יותר, אתה יודע, להסתכל באמת בציציות של אותם חיסונים וכן הלאה. בסופו של דבר, כל הנושא הזה הוא באמת בהתהוות, אנחנו באמת באמצע אירוע מתגלגל. וצריך להגיד תודה, אנחנו מדברים על מצב של תחרות עדיין במספר מקומות בעולם, כולל באפריקה, שאין מספיק חיסונים. אנחנו צריכים להגיד תודה, אני חושב שהנושא הזה של הסכם שנחתם מבחינה מסוימת עם פייזר אפשר למדינת ישראל לקבל חיסונים כשהיינו צריכים אותם ובכמות בלתי נדלת. ואני חושב שלהסתכל אחורה ולהגיד אולי, אולי עשינו טעות בזה שבחרנו בפייזר ולא במודרנה, זה דברים שלאחר מעשה אני לא חושב שבכלל הייתה טעות, לא היה לנו את הלוקסוס לחכות ובכלל קיבלנו חיסון מצוין.
יש שוני בהשפעה לגוף של שני החיסונים, אולי לא שוני גדול מדי. למה לא לערבב ביניהם אם אנחנו יודעים שחיסון אחד הוא יעיל יותר והחיסון השני יעיל פחות? למה לא לעשות בבוסטר שינוי קטן?
תראה, כרגע בארץ ניתנים שלושה, או התנתנו שלושה חיסונים, אחד זה כמובן פייזר, השני זה מודרנה. מודרנה עכשיו אנשים שלדוגמה עושים את הזריקות הראשונות שלהם, את המנות הראשונות, דווקא מקבלים מודרנה. ולא פייזר. השאלה למה לערבב, למה לא לערבב. תראה, יש מדינות שמראש ערבבו, בגלל נושא של זמינות. לדוגמה, אני יכול להגיד לך, בצרפת, יכולת לקבל מנה כזאת של מודרנה, ואחרי זה של פייזר, כי זה מה שהיה, כי הסתכלו על זה כאותה טכנולוגיה. אותו דבר באנגליה. אבל יש אנשים, גם באנגליה, שהם יותר נועזים, מערבבים, לדוגמה, בחיסונים שהם לא מאותו סוג, כמו אסטרזנקה, וכמו פייזר, וכן הלאה, וזה נותן תוצאות טובות. למה לא לעשות את זה? אנחנו צריכים תוצאות, אנחנו צריכים בסך הכל, אתה יודע, זה נשמע קצת כמו ניסוי, וזה מבחינה מסוימת על גבול הניסוי. אז יש אנשים שהם יותר שמרנים בגישה שלהם, ואומרים, תקשיב, זה מה שהיצרן אמר, לי יש את האפשרות, אני ממשיך ככה, ויש אנשים שאומרים, תראה, בגלל כוח המציאות, והבעיות שיש לנו כרגע להתמודד, אז היום אני נותן את זה, ונראה מה יהיה בשבוע הבא, או בעוד חודש וכן הלאה, ואני מערבב. הנושא של הערבוב של החיסונים הוא לא חדש, צריך להגיד, אנחנו מערבבים בפוליו, אם זה בדלקת כבד נגיפית, אפילו בשפעת, שנה אחת אתה תקבל את המוחלה, שנה אחרת אתה תקבל את המומת, כך שזה לא דבר שמביא לו תנו כל עוד בעצם החיסונים נבחנו כל אחד לגופו ונראה שהם בטוחים.
טוב, לסיום בוא נדבר קצת על ילדים. איזה חיסון יתאים יותר לילדינו?
תראה, כרגע אנחנו מחכים לתוצאות. אני חושב שזה טיפה מוקדם להגיד. אנחנו יודעים שפייזר לפני כמה ימים הגישה את התוצאות של הניסוי של הגיל 5 עד 11. כאן נשאלת עוד שאלה, האם הילדים הם באמת אוכלוסייה שהיא בסיכון? האם יש פה צורך לאשר חיסונים כאלה? לרוב הילדים פחות נפגעים מהקורונה, מה-COVID-19, אבל אנחנו יודעים לצערנו גם בארץ שיש מקרים קשים, יש את התופעה של דלקות, דלקות גם שחיר הלב שמופיעות אצל ילדים, המחלה שנקראת PIMS, הקורונה, מה שנקרא הלונג קוביד, ולכן כשאנחנו מסכמים את כל הדברים האלה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נצטרך ללכת לפי המדע, תמיד צריכים ללכת לפי המדע, ואם לדוגמה פייזר כבר הגיש את המסקנה שלהם וגמרו את הניסוי שלהם, אז כרגע אם זה יהיה רלוונטי בארץ, ואני מעריך שזה יהיה רלוונטי, אז אנחנו נצטרך, נלך לפי פייזר, אם עוד כמה שבועות מודרנה, כי הם גם עושים ניסוי בילדים, יגישו את המסקנות שלהם, אז נתחיל לשאול את עצמנו מי יותר טוב, אבל בלי דאטה, בלי מידע, קשה עוד להכריע את הכף.
הפרופסור סיריל כהן, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
תודה רבה לך, ובריאות.
עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים וגם מוזמנות לעקוב אחר הפרקים החדשים שלנו בוויינט, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. בצוות, אלן רחמני, שחר ברקת וגיא סלם. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, ומחר, סיוון חילאי מצטרפת לצוות הכותרת. יהיה מעניין, זה בטוח.